עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא, הלכה למעשה. בראשית הדברים אנחנו רוצים להודות מקרב הלב למפיק ולטכנאי המסורים, אורי כהן, שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש, לבקש מכם המאזינים אם יש בידכם שם אדם הזקוק, הזקוקה לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שמהם ונקדיש את דברי התורה שיאמרו על רפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. נברר הערב יחד בסייעתא דשמיא עניין שנדברנו עליו מספר פעמים, ולבקשת גדולי ישראל מן הראוי ללמוד אותו שוב. אם כי אנחנו עסוקים בשנה זו בלי נדר בשנת תשע"ט, בהלכות ברכות, ברכות הנהנין, ברכות הראייה וכדומה, אבל אנחנו רואים צורך להדגיש ולברר עניין חשוב של הדלקת נרות ומנחה לאחר הדלקת נרות. כשאישה או גבר מדליקים נרות שבת, האם מותר להם להתפלל אחר כך מנחה של חול? ראשית צריך לברר האם כשאישה או גבר כאמור מדליקים נרות שבת, האם הם מקבלים בהדלקת הנרות את השבת? נחלקו בכך מרן השולחן ערוך ומרן הרמ"א. דעת מרן הרמ"א, וכך נוהגות בנות אשכנז, כשאישה מדליקה נרות שבת, היא מקבלת שבת. כך כתבו בעל הלכות גדולות ואמר איוויל. ממילא, בשונה מכל המצוות שאנחנו מברכים קודם לעשייתן, כאן בהדלקת נרות, אם היא תברך לפני שהיא מדליקה את הנרות, היא כבר קיבלה שבת, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. אז איך היא תדליק נרות? אצלה זה כבר שבת. לכן נהגו בנות אשכנז קודם להדליק נרות, ורק אז לברך. וממילא הן מדליקות את הנרות, ומיד לאחר מכן מקבלות על עצמן את השבת בברכה. ביום טוב שמותר להעביר אש לצורך אור ובישול, לכן חלק נהגו לברך, ואז להדליק. בשונה מכך בשבת, צריך לכל בנות אשכנז, גם אלו שנוהגות ביום טוב, להפך מן השבת, לברך ואז להדליק, בשבת קודם להדליק, ורק לאחר מכן לברך. לעומת זאת, דעת מרן השולחן ערוך, כדעת רוב הראשונים, שאין קבלת שבת תלויה בכלל בהדלקת נרות, ולא בברכת ההדלקה. שבת קשורה לשקיעה ולקבלת תוספת שבת. ממילא, אסור לברך אחרי הדלקת נרות, זו ברכה לבטלה. כמו שכל ברכה צריכה להיות קודם המצווה, וכשם שלדוגמה במצוות תקיעת שופר, אם ייתקע בשופר ולאחר מכן תהיה הברכה, זו ברכה לבטלה, כי כבר המצווה נעשתה, גם בהדלקת נרות חובה לברך רק קודם הדלקת נרות. ורק לאחר מכן להדליק. צריך להוסיף שכאן בארץ ישראל היו מהאשכנזים ששינו ופסקו כאן כדעת מרן השולחן ערוך, כי הוא אמר עד ערד ישראל. לכאורה ישנה נפקימינה גדולה. האם מותר אחרי הדלקת נרות של אישה, ונדגיש הדלקת נרות של אישה, כי גבר שמדליק נרות הוא לא מקבל שבת? מבחינתו קבלת השבת תלויה אך ורק בשקיעה ובתוספת שבת שלפני השקיעה. אבל אישה שמדליקה נרות שבת והיא שכחה להתפלל מנחה, או שהזמן התאחר והיא יודעת שאם היא תתפלל אז חלילה היא עלולה לא להדליק נרות שבת, זה כבר צמוד לשקיעה, גם בזה יש חילוק עצום בין האשכנזים לספרדים. נשות ספרד לא מקבלות שבת כאמור בהדלקת נרות. ממילא, תדליקי נרות שבת ותקשי להתפלל מיד מנחה. מבחינתה, נכון שהדלקתי נרות שבת, זה עדיין לא קבלת שבת, זה עדיין יום חול, אני יכולה להתפלל מנחה. לעומת זאת, האשכנזיות, כשהם ידליקו נרות, הרי זה שבת, והרי השקיעה מתקרבת, והיא כעת צריכה להעדיף, או להדליק נרות ולקבל את השבת, או להתפלל מנחה, אבל השקיעה כבר מתקרבת. זה נקרא אונס. אין זמן. היא חייבת להדליק נרות, לקבל שבת, ולהתפלל ערבית פעמיים. פעם הראשונה עבור שבת, והפעם השנייה מיד אחר כך תפילת ערבית של שבת נוספת עבור מנחה של חול שהיא הייתה בלתי אפשרית ולכן היא משלמה. כך פסק מרן המשנה ברורה. ומרן רבי שלמה זלמן נוירבך, מנחה היא תפילה מדי רבנן. תוספת של שבת עדיפה, לפי חלק מהפוסקים היא אפילו מן התורה. כעת נידון מה נעשה כשיש מעט זמן. יש מעט זמן. האם מותר לאישה אשכנזייה להתנות ולומר, אני לא מקבלת שבת בהדלקת נרות. אני עושה תנאי. גם אישה ספרדית שהחליטה, וישנם רבות שכאלו, שמבחינתה הדלקת נרות זו כן קבלת שבת גמורה. האם תנאי יועיל? אומר המגן אברהם, תנאי לא יועיל לעניין מנחה. כי בכלל, לעשות תנאי זה לא דבר שמוסכם על כל הפוסקים. אם כן מתנים, זה רק לצורך. מנחה לא נחשב לצורך. תתפלל לי ערבית פעמיים. האש של אברהם חולק וסובר שתנאי כן מועיל, אבל צריך להדגיש שמי שמקילה ועושה תנאי, כמובן שתיזהר להספיק להתפלל מנחה עד השקיעה. אז שוב נחזור ונאמר, אישה אשכנזיה שמתנה ואומרת שאני לא מקבלת שבת בהדלקת נרות, וכנ"ל אישה ספרדיה שתמיד כן מקבלת שבת ורוצה לחרוג ולעשות תנאי, האם לעשות תנאי בשביל להתפלל מנחה אחר כך, זה שנוי במחלוקת בין האחרונים, והיא יכולה להקל בתנאי שהיא תספיק לגמור מנחה עד השקיעה, לגמור מנחה עד השקיעה. נדבך נוסף, כל אחד מחויב לקבל תוספת שבת. לפי חלק מהראשונים, תוספת שבת חלה מאליה. אם נגיע לבית הכנסת ונראה שהמנחה תסתיים בשקיעה או אחרי השקיעה, ולא יוותר זמן אחרי מנחה לקבל תוספת שבת בפה, או שחל ממילא, נכנסנו כאן לבעיה גדולה. כאן אין הבדל בין אשכנז לספרד. חיוב של תוספת שבת חל בין על אישה ובין על גבר. מנחה צריכה להסתיים לפני השקיעה, ועוד להספיק לקבל תוספת שבת. איך לנהוג? ולצערנו זה קורה בהרבה בתי כנסת, גם אלו שמקדימים את זמן תפילת המנחה, עדיין מגיעים מאוד צמוד בין תפילת מנחה לשקיעה, וזה דבר שצריך לעורר עליו, ונתבקשנו לעורר עליו. אולי זו הסיבה שבירושלים הקדימו את זמן הדלקת נרות ל-40 דקות קודם השקיעה, אין לנו הסבר מקור ל-40 דקות. כנראה רצו לקחת מטווח רחב. איך עלינו לנהוג? ההכרעה הנכונה, אישה ספרדית שהדליקה נרות, ויש לה מעט זמן למנחה, ולה כאמור מותר, ואפילו רצוי להתפלל אחרי הדלקת נרות, אבל היא תסיים מנחה בשקיעה. ישנה מחלוקת גדולה בדבר. מרן המשנה ברורה, ומרן רבי שלמה זלמן אוירבך אומרים, לקבל תוספת שבת שזו חובה, ולהתפלל פעמיים ערבית. ברגע שקיבלת תוספת שבת, זו שבת, ותנאי כבר לא יועיל. גם בעצם אין זמן לתנאים, אתה הפסדת מנחה. הציץ אליעזר והמנחת יצחק סוברים, שמכיוון שמותר להתפלל תפילה של חול בשבת, ורק משום תורך אנחנו לא מתפללים 18 ברכות, אפשר לקבל תוספת שבת גם הגברים וגם הנשים בהדלקת נרות. ואומר, הגברים יקבלו לפני השקיעה תוספת שבת. גם הנשים שיקבלו בהדלקת נרות, האשכנזיות והספרדיות אחרי הדלקת נרות, ובכל זאת להתפלל מנחה של חול, אפילו שכבר קיבלנו תוספת שבת. ומדוע? כשם שרק איסורי תורה אסורים בזמן תוספת שבת, מותר להתפלל תפילת מנחה של חור לאחר תוספת שבת, הם נשענו על שוט זרע אמת ועוד מן הפוסקים. לכן, אדם צריך לשום את אורחותיו ולהשתדל להספיק לקבל תוספת שבת לאחר תפילת מנחה בערב שבת שתסתיים לפני השקיעה. ולעשות כל תצדקה בשביל זה. אבל והיה, אם זה לא מסתייע, כדי שלא יפסיד את תוספת שבת, ולצד כך שעדיין יוכל להתפלל מנחה של חול, יכול להקל ולקבל תוספת שבת לפני מנחה, וכן להתפלל בדיעבד מנחה של חול, וכבר מיד שהוא מסיים תפילת מנחה של חול, חלה עליו התוספת שבת שקיבל לפני כן, כשזה רק בדיעבד ולא לכתחילה. אנחנו מקדישים את הפינה מדיני תוספת שבת, הדלקת נרות, מנחה לאחר הדלקת נרות, לרפואה צילה בת חנה נינה, ברוך משה יעקב בן מרים, יעקב בן צילה, בן צילה אנדל, יוסף בן רות, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים. נצא להפסקה קצרה ומיד לאחריה נעלה מאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת השנתית ללומדי הדף היומי במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. שבת פרשת בו, ה' בשבט עם מגיד השיעור, הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובצלאל כהן. חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בד"ץ העדה החרדית, טיש עונג שבת וזיץ במוצ"ש בשידור חי. לפרטים והרשמה, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888 08-859-3888.
עכשיו 03-677-7772
הגיד שבס, שבת שכולה עונג והתעלות, במלון ציפורי בכנרת, פרשת וערה, הרצאות מרתקות עם הרב משה בויר והרב שלמה ברוורמן, החזן והזמר אהרון ברייר עם מקלידן יוסי סמט, זיץ בליל שישי, תוכניות ומצגות ביום חמישי ובמוצאי שבת, אווירה מרוממת, סעודות כיד המלך. בשבת הקרובה, שבס קמפ, במלון ציפורי בכנרת, להזמנות 050-418-1130 או 050-418-1132.
בואו לגלות את יופיה של מרוקו הקסומה. קזבלנקה טורליינס, היחידה עם תעודת כשרות מהדרין, מזמינה אתכם לטיול חלומי. במהלכו נשתתף בהילולת הצדיק רבי יצחק אבו חצירה, המתקיימת בי"ד בשבט הקרוב. התקשרו עכשיו 02-642-8888 או 052-880-0050. מקומות אחרונים.
הצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים כיום במשרדי הפרסום, בחברות וארגונים ומנהלים קמפיינים מרתקים. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים. במלאת 13 שנים לפטירתו של גדול המקובלים, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, נעלה ביום ראשון, כ"ט בטבת, בשעה 10 בבוקר, לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. אמירת סליחות על ידי המקובל, הרב יעקב עדס. בשעה 3 תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק, רחוב דוד 19 ירושלים. במעמד הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. העברת שמות לברכה ללא תשלום 1-800-800-757.
חברים חברים, אבל יש דבר אחד שתמיד יישאר יקר אצלנו, הבריאות שלכם. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם בישראל. מקבלים יותר, משלמים פחות. חבילת לידה עד 8,000 שקלים, בחירת רופא לחוות דעת שנייה, טיפולי התפתחות הילד ועוד. עדיין לא חברים שלנו? זה עולה לכם ביוקר. חייגו כוכבית 507, תצטרפו ללאומית ותתחילו לחסוך. כפוף לתנאי השב"ן.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע ב-1,200 שקלים, בעשרת השלומים ללא ריבית. אופטיקה אלברין.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע. מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי שליטה, מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
עולם התורה וההלכה עוצר נשימה. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות שבת במשנה ברורה.
הנה המונחים על השולחן. האם מותר לטלטלם כדי לערוך את השולחן?
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא, בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים, בהשתתפות הקהל והמאזינים בבית. יום ראשון 10 בלילה, רק כאן בקול חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו למאזינים. האם מותר שהעוזרת הגויה תעשה את הציצית? ומה עם בת גדולה? ציצית שעשו אותה גויים פסולה. כתוב בפרשת ציצית, דבר אל בני ישראל ולא גויים. אפילו אם ישראל עומד על גבו, הציצית פסולה. כך מכריע מרן המשנה ברורה. לכן צריך מאוד להיזהר שיהיה כשרות על הציציות. כל האמור זה על הטלת הציצית בבגד והקשר הראשון. להטיל את הציצית בבגד ואומר להכניס את החוטים בנקב ולעשות את הקשר הראשון. אבל שאר הקריחות והקשרים האחרים מותרים על ידי גוי לכתחילה. לכן הדרך הנכונה היא לעשות את ההטלה של הציצית כאמור ואת הקשר הראשון בעצמך, ואם אין אפשרות מעבר לכך, אז את השאר יכול לעשות גוי. לגבי אישה בציצית, מרן השולחן ערוך כתב שהיא קשרה, אפילו שהיא פטורה ממצווה ציצית, היא קשרה כן להטיל ציצית. מרן הרמ"א כתב שלכתחילה מן הראוי שגבר יעשה ולא אישה. ושוב, גם כאן הכוונה להטלה ציצית וקשר ראשון. כתוב בני ישראל ולא בנות ישראל. גם בני ספרד מחמירים בדבר לכתחילה. לגבי קטן בציצית, המגן אברהם כותב שרבנותם פוסל. כי כל שאינו בלבישה, אינו בעשייה. יש שחלקו על הדבר, לכן לכתחילה מחמירים שקטן לא יעשה את הקשר ראשון ואת ההטלה הציצית. סיכומם של דברים, גם גוי וגם אישה וגם קטן לא עושים לא את הטלת הציצית ולא את הקשר הראשון. רק שבגוי זה פסול גם בדיעבד, ובאישה ובקטן זה לכתחילה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב, בבקשה.
רציתי לשאול, הרב שבוע שעבר דיבר על הלכות רחיצה בשבת. רבי הלכה מביא את רבי עקיבא איגר שמצטער, מותר לו לרחוץ במים שהוחמו מערב שבת.
נכון.
אני לא בקי, אבל לא זכור לי שבספרי האחרונים הביאו לכך. אז רציתי לשאול, האם יש לזה מקום בהלכה? ואם כן, מה הגדר שאני מצטער? מה למשל יהיה הדין עם יום טוב סמוך לשבת, ואדם לא יתרחץ כל יום? האם זה יהיה בפעם מצטער?
ראשית כל, האחרונים כן התייחסו לדבריו של הביאור הלכה, כבודו יעיין בספר שמירת שבת כהלכתה שמביא ממרן רבי שלמה זלמן נוירבך, וכן בספר שולחן שלמה ועוד. מרן רבי שלמה זלמן נוירבך הרחיב בדבר, ובהגדרת הדברים, קטן שמתקלח כל יום, ילד קטן הכוונה מתחת לגיל 3, שהרחיצה היא חלק מהגידול שלו. לפי דברי רבותינו, הרחיצה לא פחות חשובה מאשר האכילה אצלו. הוא כל יום מתקלח, הוא כל יום מתענף, הוא כל יום מתקלח, וזה דבר מבחינתו הכרחי להיגיינה של הגוף שלו. עד גיל 3 אנחנו מתייחסים לילד קטן כמצטער וכחולה שאין בו סכנה. ולכן לילד קטן שקם בלילה כדוגמה והוא מלוכלך וצריך לנקות אותו, אפשר לכתחילה להשתמש במים שהוחמו בערב שבת. נכון שהמים האלה כעת חמים מכוח החימום שלהם בערב שבת, מכיוון שהבוילר לא דולק, בזה לא תקנו חזל את גזרתם. כנל, אדם שיש לו צורך הכרחי בגלל הגיינת הגוף וכדומה, או אישה להתקלח, הם נחשבים למצטער. גם חולה של ממש בוודאי שבו אנחנו מקילים. ההגדרה של מצטער זה אדם שלא יכול להכיל ולהתנהל ביום יום בצורה תקנית ורגילה ואין לו יישוב הדעת בגלל שמאוד מאוד חם לו. באדם שכזה, מעיקר הדין, אפילו ביום הכיפורים, כותב רבינו יצחק הרי בתוספות במסכת ברכות פרק ראשון, שגם אישה שסובלת מחטטים בראשה, זה לא נחשב רחיצה של תענוג, אלא רחיצה שהיא מבחינתה זה בריאות, זה הכרח, והלשון העממית, ההכרח לא יגונה. סיכומם של דברים, חמין שהוחמו בערב שבת שמותר לרחוץ בהם רק פנים, ידיים ורגליים ורק מיעוט הגוף, ורק מיעוט הגוף, ואומר לא מיעוט ועוד מיעוט שבסוף יוצא רוב, אלא אך ורק מיעוט הגוף, נאמר באדם בריא, אדם שיכול לסבול את החום, את הקור, אדם שהמקלחת מבחינתו זה תענוג. אבל אדם שנצרח לזה בגלל היגיינה בסיסית, אדם שנצרח לזה בגלל גיל, בגלל חולי, והצער שלו והצורך שלו כל כך גדול, עד שהוא לא יכול להתנהל ולתפקד ביום יום, באדם שכזה אנחנו מתירים כן את גזרת חכמים. אפילו בתשעת הימים, ואפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, אדם שסובל מאוד מזיעת יתר, וזה מביא לו פצעים, אדם שסובל כדוגמה מפסוריאזיס וכדומה, המקלחת מבחינתו זה חובה, גם אז אנחנו מקילים במים פושרים וסבון במקום זהה. זה הכלל שינחה אותנו. זו הלכה למעשה במים שהוחמו בערב שבת, למצטער ולכל אדם שנכלל תחת הכותרת של מצטער.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. מתי צריך לסדר את השולחן לשבת? ביום חמישי או ביום שישי? תקנת עזרה שנעשה את כל ההכנות ביום חמישי, כדי שביום שישי נהיה פנויים לשבת. אבל סידור השולחן לשבת יכול לעשות לכתחילה ביום שישי, זה לא מתקנת עזרה, זה רק הדברים הכבדים ככיבוס וכדומה שכיום אפשר גם אותם לעשות ביום שישי, כי אין בהם תורך רב. ישנה סגולה ידועה בשם קדמונים לערוך את השולחן ביום חמישי כסגולה לבנים צדיקים ועוד להתכונן מבעוד יום. מבחינת הלכה אפשר גם כן ביום שישי. באיזה אפשרות מותר להוסיף מים לחמין בשבת? אם החמין, המים שבהם, יורדים לאט לאט בגלל החום, והחמין מתייבשים באופן שהתבשיל הולך להישרף, להיחרך, מותר להוריד את החמין מן הפלטה בשבת, עודו בידו, דעתו להחזיר, ולהוסיף מים חמים הישר מן הדוד, או אפשר לקחת דרך כוס ומיד להריק אל הכלי מים רותחים ולהחזיר חזרה. ערב טוב ומבורך, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול אם בעצם בשביל תוספת שבת אפשר רק לקבל לעשות, לא לעשות מלאכות שבת, אבל לא לקבל שבת בפועל כדי להרוויח לצא למנחה.
זו הכרעה של חלק מן האחרונים, שבעצם מחד לא קיבלתי בפועל את השבת, ומעידך אני לא עושה מלאכות, ואז אפשר להתפלל מנחה יותר בשופי. אבל גם כשאדם מקבל תוספת שבת בפה מלא, הוא מקבל על עצמו לא לעשות מלאכות דהורייטה. מלאכות דרבנן הוא לא מקבל על עצמו בזמן של תוספת שבת, אלא אם כן הוא אומר שהוא מקבל על עצמו שבת באופן מוחלט. אבל בזמן תוספת שבת שאדם מקבל על עצמו זה מלאכות שאסורות מן התורה. כשאדם נמצא בסיטואציה שהוא רואה שזמן מנחה הולך לעבור, ואם הוא יתפלל מנחה הוא לא יספיק לקבל תוספת שבת אחרי זה, אז הוא יכול, כפי שנדברנו לפני כן, לקבל על עצמו תוספת שבת עם מלאכות דאורייתא לפני תפילת מנחה, ועדיין להתפלל תפילת מנחה של חול, וזה נחשב שהוא קיבל על עצמו כן תוספת שבת. אבל ודאי שהעיצה שכבודו הזכיר ומה שאנחנו נדברנו זה בדיעבד. לכתחילה צריך לקבל תוספת שבת מלאה לאחר תפילת מנחה כ-10 דקות לפני השקיעה, ומה טוב לעורר על הדבר בבתי כנסת, לקבל תפילת מנחה, להתחיל מחילת תפילת מנחה, כ-25 דקות לפני השקיעה, ממש בזמן הדלקת נרות, או ממש דקותיים לאחר מכן, כדי שחזרת השץ ותפילת עלינו תסתיים לפני השקיעה, בעוד הזמן גדול לקבל תוספת שבת כדבאי. ציטטנו כאן בעבר ממרן האמרי אמת מגור, זכרו יגן עלינו, שאמר שחכמינו אמרו במסכת שבת שאפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלין למי שמשמר שבת כהלכתה. אבל מה עם עבירות שיותר קשות מדור אנוש, שעונשם היה על חטא אמונה וכפירה, שעבדו עבודה זרה בשיתוף, כפי שכותב הרמב"ם בהתחלת יסודי התורה? מה עם חטאי דור המבול שהיו קשים בעריות וכדומה? אומר הרבי מגור הזקן, על זה תוספת שבת מחפרת. אז מה ראוי לאדם לעשות כל תצטקה כדי לא להגיע לדוחקים? אבל ברגע שיש דוחק, העיצה שכבודו הזכיר וכפי שנדברנו, בדיעבד זו העיצה הנכונה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום.
שלום.
בבקשה.
יש לי שתי שאלות.
הלו? בבקשה.
רציתי לשאול, מה מקור המנהג של דגים, יש אשכנזים שלא אוכלים דגים בחלב? אפשר לשתות, לאכול דג, ולשתות נס קפה עם חלב, אבל לא להרבב. מה מקור המנהג הזה? ורציתי לשאול שוב, לגבי הבדלה שאישה עושה, מה הכלל? אמרים שבירה מותר, וקפה מותר, ומה בעצם רצו לעשות? איך רצו לעשות את ההבדלה לאישה?
אז נענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. ראשית כל, השאלה הראשונה, מרן השולחן ערוך פסק שאסור לאכול דגים בחלב. זו פסיקה של מרן השולחן ערוך באופן נחרץ, וכך נוהגים רוב בני ספרד. מדוע? ישנם הסברים רבים. ישנו הסבר ברבינו בחיה בפרשת נוח, כי הדג טבעו לקרר, כי דמו קר, והחלב טבעו לחמם, והניגודיות יוצרת בעיה בגוף. ישנה עברה אחרת שדגים בחלב זה יכול לגרום כמו דגים בבשר לצרת, זו פסיקת מרן השולחן ערוך. נחלקו עליו רבים מאוד, בעיקר רבותינו אשכנזים, נחלקו ואמרו באופן חריף שדגים בחלב מותר, דגים בבשר אסור, וכאילו נתחלף למרן חלב בבשר. ואומר, במקום לומר דגים בבשר, אמר דגים בחלב. להלכה אנחנו פוסקים שגם מי שמחמיר, והיו רבים מבני אשכנז שכן החמירו לא לאכול דגים בחלב, לא מחמירים בחמאה ובמי חלב הנקלטים מעל החלב, ואומר השומן שמעל החלב. כל דבר שהוא מתקבץ כחמאה, גם למחמירים, גם לפי פני ספרד שמחמירים כדעת מרן, לא מחמירים בדבר. כל החומרה זה דגים בחלב כפשוטו. כותב מרן החתם סופר, איך ייתכן שהרמב״ם מביר הרופאים לא כתב את הדבר הזה בהלכות דעות, בדברים שהם חמורים לגוף, כל המאכלים שהרמב״ם מונה. אבל סיכומם של דברים, בני ספרד מחמירים בדבר מאוד, ואפילו רבים מחמירו לא לבשל דגים בכלים חלביים, כי חששו עוד יותר אפילו לטעם, וזו חומרה שכנראה היא חומרה יתרה, אבל היו שגם בזה החמירו, כי אם דגים בבשר אנחנו חוששים אפילו בטעם, אז אנחנו נחשוש גם בדגים בחלב בטעם, כך פוסק מרן. לעומת זאת, בני אשכנז ברובם הקלו, כי חלקו על מרן השולחן ערוך, וגם אלו שהחמירו, לא החמירו בחמאה, ובדברים שמתקבצים כמו חמאה, לכן רבים הקלו בגבינה צהובה וכדומה. לגבי השאלה השנייה, הבדלה צריכה להיעשות כשם שקידוש נעשה על יין או על מיץ ענבים. אבל כשאין יין או מיץ ענבים, ודרשו חזל שצריך לזכור את השבת בכניסתה וביציאתה, הגמרא במסכת ערבי פסחים, ואיך זוכרים על היין? ישנה מחלוקת בין רש"י לתוספות, האם לקדש על יין זה דאורייתא, או לקדש זה דאורייתא והיין זה דרבנן? אבל מהלימוד זוכרו בתחילתו ובסופו, אז אנחנו צריכים גם בהבדלה לעשות הבדלה על יין או על מיץ ענבים. כשאין יין או מיץ ענבים, או כשאישה מתקשה לעשות על יין או על מיץ ענבים, או אדם שהוא סוכרתי, או שאין פשוט מיץ ענבים או יין בבית, ואין לקחת משכן וכדומה, אפשר לעשות הבדלה על חמר מדינה, ואומר יין במדינה. כשם שיין הוא משקה חשוב במדינה, יין זה משקה שלא קונים אותו כמו שתייה קלה, זה לא כמו שאתה קונה בקבוק סודה, יין הוא יקר יותר, יין הוא משובח יותר, הוא עשוי מתהליך שלם של ענבים וכדומה וכולי, אז הוא הדין כל דבר שבמדינה נחשב ליין, לחמר מדינה. אם זה מיץ טבעי של 100% מיץ טבעי ולא שרובו מים, ואם זה דבר שנפוץ במדינה כמשקה חשוב, כמו חלב, כשצריך להיזהר שעברו 6 שעות מאכילת הבשר בשבת, וגם משקאות חמים, כמו קפה, אפשר לעשות עליו הבדלה, ובתנאי שהמרכיב המרכזי יהיה חלב ולא מים. זו פסיקתו של מרן הרב אלישיב. בדיעבד אפשר לעשות גם על משקה מוגז, אבל בתנאי שהוא משקה מוגז חשוב, כמו קוקה קולה ולא משקה יותר זול, אבל זה רק בדיעבד. ומדוע? כי המרכיב העיקרי במשקאות קלים הם מים. זו הגדרה של חמר מדינה. אם עיקר הדין אישה לא מקבלת את השבת בהדלקה, אלא רק ממנהג, מדוע שלא תתפלל מנחה אחרי ההדלקה? שוב נדגיש שאישה אשכנזית כן מקבלת שבת בהדלקת נרות. לכן היא לא יכולה להתפלל מנחה לאחר קבלת שבת. אישה ספרדית יכולה לכתחילה להתפלל מנחה לאחר הדלקת נרות, ובתנאי שיהיה לה מספיק זמן עד השקיעה. ואם אישה ספרדית קיבלה על עצמה לקבל שבת בהדלקת נרות, ואישה אשכנזית שתמיד מקבלת ממנהג אמותיה אל תיטוש תורת אמך, היא מקבלת שבת, האם היא יכולה לעשות תנאי שהיא רוצה להתפלל מנחה ולא לקבל את השבת בהדלקת נרות? זו מחלוקת בין האחרונים. ערב טוב ומבורך, בבקשה.
הלו?
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול בעצם לגבי, מה מוגדר, מה מגדיר לגבי דבר שמעורב בו מין דגן, לגבי שתייה. זאת אומרת, כמו אייס קפה שמעורב בו גיות שבורות. מה מגדיר דבר ש... כאוכל, לעניין שכל שיש בו מין דגן, שיברכו עליו מזונות, לבין דבר שיקרו על שם משקה, כמו שחר, וכדומה, שיברכו עליו שהכל, אלף שיש בו מין דגן.
אולי נחדד למאזינים את השאלה של כבודו, כי כבודו תלמיד חכם, ונבהיר. אנחנו פוסקים בהלכות ברכות הנהנין, שכל דבר שהוא מועט הוא בטל. ניתן דוגמה. אנחנו מרחיבים בכוונה כדי לגשת לשאלה של כבודו, ניתן דוגמה של סלט פירות. סלט פירות שהמרכיב העיקרי שלו הוא פרי. היא שמה בפנים אגס, תפוח, קיווי, תפוז, קלמנטינה, אבל היא גם שמה בפנים מעט בננה. ביחס באחוזים, הבננה היא אחוז מועט, היא 10% מהסלט פירות. אנחנו מברכים על הכל בורא פרי העץ. דעת החיי אדם, שאם אתה רואה בחוש את הבננה, זה ניכר, צריך לברך עליה בנפרד, אבל אנחנו לא מחרים כך להלכה, גם אם זה ניכר, זה בטל. עד כאן בכל המינים המעורבים זה בזה. דגן שונה. לדגן יש חשיבות. דגן יש לו ברכה מיוחדת, ברכת מעין שלוש ברכה האחרונה, ואם עושים ממנו לחם, אז הברכה שלו היא ברכת המזון, והוא סועד את הלב, ולכן התורה החשיבה אותו שאפילו אם הוא מועט, הוא לא בטל. ולכן אם הוא נמצא כמרכיב עיקרי אפילו שהוא מועט, נברך על הכל בורא מיני מזונות, וניתן כאן דוגמה, שניצל. שניצל שבעצם מתגנים אותו משני הצדדים בקמח מצה. והרי האדם אוכל את השניצל עם הקמח מצה משני הצדדים, והוא לא אוכל אוף צלוי, מבושל, אפוי משני הצדדים, כי הוא רוצה את הטעם של הדגן שעוטף באופן מלא ומורגש את השניצל, צריך לברך על השניצל בורא מיני מזונות. כשהדגן ניתן באופן מאוד מזערי, והוא מעורבב עם דברים אחרים נפרדים, ניתן דוגמה, מרק. מרק ששמים בתוכו גריסים, אבל שמים בתוכו, נאמר ילדים שמים שקדי מרק, אבל יש תפוח אדמה ויש אוף ויש ירקות ויש את המים. עם היחס של המיני דגן שנמצאים בתוך המים, הוא יחס מועט, צריך לברך עליהם בנפרד בורא מיני מזונות, ועל הירק בורא פרי האדמה, ועל המים אין צורך לברך כי הם נפטרים. מה שאין כן שהמרכיב של הדגן הנפרד הוא מאוד גדול ומשמעותי, ממש עושים מרק גריסים, אבל יש גם ירקות, אבל זה נקרא מרק גריסים, מברכים על הכל בורא מיני מזונות. כשהדברים ניתנים לטעם או לדבק, זאת אומרת, הסיבה שהאישה מכניסה לתוך המעטפת של הבלינצ'ס מעט קמח, הסיבה שהיא מכניסה לתוך הגפילטפיש, לתוך הציצות דג התכונות, היא מכניסה לבפנים מעט דגן, מעט קמח, זה רק כדי להחזיק את האישה, זה רק כדי לדבק אותה בלשון חז"ל, או כדי לתת לה איזשהו מרקם אחיד, במקרה שכזה, על אף שהדגן הוא חשוב, הוא בטל. איך אנחנו נדון לפי זה במשקה? או ניקח דוגמה של גלידה, שבגלידה יש שברי עוגיות. למה שמים בפנים את השברי עוגיות? כי הם נותנים טעם. אבל איך קוראים לדבר? גלידה. איך קוראים למשקה? אייס קפה. אבל שמים לו בפנים מעט שבבים של עוגיות. ודאי וודאי שכאן אנחנו מחשיבים את הדגן, אבל הוא לא בטל לגוף המשקה. וכאן צריך לברך שתי ברכות. כאן צריך לברך להוציא חתיכה ולברך בורא מיני מזונות, כי זה ניתן לטעם, כי זה ניכר, אבל אי אפשר לבוא ולומר שזה מבטל את הגלידה או את האייס קפה, כי זה עיקר הדבר, וצריך לברך כאן שתי ברכות. כמובן שברכה האחרונה זה בורא נפשות.
תערובת, מה שהולך כאן זה לא דבר שעומד בפני עצמו, שאני אוכל
להוציא,
זה משהו היום
נעשה
תערובת, דבר אחיד.
אם זה אחיד ממש, זאת אומרת שזה תחון בפנים, ואתה רואה בתוך המשקה מרבה הרבה חתיכות של דגן, אז זה בטל, ואתה מברך שהכל. ומדוע? מכיוון שאני כבר רואה את הדבר כמועט, וכבטל, נכון שהוא נותן טעם, אבל מכיוון שהוא כל כך מזערי, אני לא מתייחס אליו.
מה, משהו, הצורה שלו מזערית? זאת אומרת, החתיכות שהן קטנות, זה לזער המתכוון שמזערי, או שבעצם
נכון, עצם זה שתחנו אותו...
לא, כי הטעם הוא מאוד חזק.
אני לא בקיא עד כדי כך, אבל אם החתיכות של האוגיות בתוך האייס קפה, הן תכונות בצורה שכזו, שהן בקושי ניכרות, מרגישים אותם מעט בטעם, והן ניתנות לטעם, אבל הן תכונות בצורה שכזו שהן בקושי ניכרות, אז המשקה כאן עודף ומברכים שהכל נהיה בדברו. אבל אם החתיכות ניכרות, אתה רואה אותם, והן עשויות לטעם, אתה כן צריך לגשת לאיזושהי חתיכה ולברך בורא מיני מזונות ועל המשקה שהכל, כי זה ניתן לטעם, וזה ניכר, וזה מורגש, אז הוא נחשב וצריך לברך עליו. אבל אם הוא תחון בצורה שכזו, נכון שאני מרגיש שבפנים יש טעם של דגן, אבל מכיוון שהוא תחון בצורה שכזו, אני לא מתייחס אליו. לכן חטיפים שיש בפנים מרכיב של אורז תחון, וגם מרכיב של דגן, והמרכיב של הדגן הוא מועט, ואפשר לראות את זה באחוזים של החטיפים, אנחנו פוסקים שצריך לברך הברכה של הדבר העיקרי, שאם הדבר העיקרי הוא תירס, ויש בפנים 12% דגן, הסיבה ששמים בפנים את ה-12% דגן זה לטעם, אבל הסיבה העיקרית ששמים את זה זה כדי לדבק. נכון שזה נותן טעם, אבל הסיבה העיקרית זה לדבק את כל העיסה, ולכן הברכה תהיה שהכל. בשונה אם זה מרכיב עיקרי, נכון שיש 33% יש דגן, אבל חוץ מזה שוקולד ויש עוד דברים נוספים, אבל זה מרכיב עיקרי, צריך לברך על הכל בורא מיני מזונות. ברוכים תהיו. בוודאי, בבקשה.
עוד שאלה קטנה, רב, לגבי גדר סילוק סעודה. בערב שבת זה קורה שמביאים, ואחר שגומרים את הסעודה, מפנים את המפה, מביאים עולה חטיפים ופיצוחים, אחר הסעודה. אחר כשתי שלום זה מוגדר, סילוק סעודה לעניין לברך, הדברים שלא באים מחמת הסעודה, כמו פיצוחים וכדומה, לברך על זה ברכה אחרונה, זאת אומרת שזה לא ייפתה בברכת המזון. או שזה לא מוגדר כסילוק סעודה, אלף שמחליפים אותה, וזה כל הברכות שיברכו, זאת אומרת על בורא פרי העץ והאדמה וכדומה,
ייפתר בברכת המזון, נכון, מכיוון שאנחנו היום באופן הסעודה שאנחנו נוהגים, כך נוהגים. מנקים, מורידים את המפה, ואז מביאים פיצוחים. זו הדרך לעשות מנה אחרונה. כך כותב מרן השבט הלוי בסימן ראשי בהערות בחלק ד', שזו היום דרך סעודה, ולכן זה לא נחשב לסילוק סעודה. ברוכים תהיו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
קודם כל, יישר כוח גדול על התוכנית. ממש נהנים לשמוע את כל הרב.
ברוכים תהיו, תודה לכם.
רציתי ממש אחרי המחילה גדולה מהרב, היו שתי הלכות היום, שגם לגבי הבדלה על מסטיבי או קפה ותה, משכחה, יש, אני חושב, עשרות אלפי מאזינים שהם ספרדים. לדעת מרן מלכה, שר התורה, מרן הרב עובדיה יוסף שלי, זכר צדיק קדוש לברכה, זה ממש ברכה לבטלה גמורה ואסור לענות על זה אמן. וגם לגבי חמים שהתייבש, לקחת ולשים מים, זה דברים שמרן מלכה מאוד מאוד מחמיר, כמו מרן שולחן ערוך, לפחות לידע את הציבור שהספרדים בכל אופן זה לא יהיה מותר. ולא כולם מודעים לפסיקות אחרות, ושומעים את זה כאילו, זה ממש לפעמים חלילה יכול להטות את הציבור.
יישר כוח. ראשית כל, מרן זכר צדיק לברכה, כל מה שהוא נדבר זה באופן שהדבר אפשרי. אבל באופן שהדבר לא אפשרי, ודאי וודאי שחמר מדינה כן מועיל גם לעניין קידוש, ובוודאי לעניין הבדלה. גם לגבי חמין שהתייבש, כשמדובר להוסיף מים מהחמין עצמו, מהדוד עצמו, גם לדעת מרן מדובר. כל מה שאנחנו הקלנו זה לקחת מן הכוס ולשים לתוך החמין, שבזה באמת לפי דעת מרן הדבר אסור, וישר כוח על ההערה. ברוכים תהיו. אנחנו חותמים את תוכניתנו ומודים לאורי כהן, לשלמה פולק, לכל המסעים במלאכת הקודש. בעזרת השם נשתמע בשבוע הבא. ערב שבת שלום מבורך.